שקבלה לעתיד, ועזיבת החטא, והבידוד, כל דבר כהלכתו, ואתה צריך לעשות בדקדוק רב. אומר רב חזקאל לוינשטיין, מוכח מהרמב״ם, שביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא גם מקבל תשובה חפיפית. אם נקרא לזה, אני קורא זה ככה בלשוני. כן, גם תשובה לא מושלמת. גם תשובה שהיא אמיתית, אבל בן אדם אומר, אבל אני לא, זה גדול עליי, אני יודע איך עושים תשובה. אבל בכל זאת הוא מגיע עם רצון טוב ליום הכיפורים, ומבין שזה לא עוד איזה יום שצריך להעביר אותו, סבל, כן, מטענים, צום וזה, יאללה, שיגמר כבר. כן, זה לא הדרך להעביר את יום הכיפורים. הזדמנות עצומה. כל רגע ביום הכיפורים, רגע יקר מפז. האדם ברגע אחד יכול לעשות נפלאות. רבי שרול סלנטר, כן, מדגיש פה בעניין הזה, והוא אומר באחד הספרים שלו, אור ישראל, הוא אומר כך, אבל בחינה קטנה שבקטנות, אשר יכין אדם את עצמו להגדיל בחינת יום הכיפורים שלו, אין ארוך ואין די לבאר הצלחת נפשו להינצל מצרות רבות, ואין לנו רווח גדול מזה. כן? זאת אומרת, הפתיח פה, כל בחינה קטנה שבקטנות, השפיץ של המחט, אשר יכין האדם את עצמו. אומר רבי שרול סלנטר, ואני מקווה שמה שאנחנו עושים עכשיו נכנס לגדר הזה, אומר, יום הכיפורים זה לא יום שאתה סתם מתחיל אותו. זה דורש הכנה. אחרת אם אתה לא מכין את עצמך, אתה לא תדע מה לעשות. עוד פעם, הסידורים מסודרים, והמחזורים ברורים, וכולם יודעים מה להגיד, זה לא העניין היחידי ביום הכיפורים. זה לא עוד משהו שעושים כמצוות אנשים מלומדה. יש כאן הזדמנות גדולה, וצריך לא לפספס אותה. ישעיהו, הנביא ישעיהו אומר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אומרת הגמרא בראש השנה, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. פעם הקודמת שדיברנו על ענייני ראש השנה, שאלנו את השאלה, הרי בין ראש השנה ליום כיפור יש רק שבעה ימים. ואז תרצנו דה לגבי ראש השנה. אבל אותו תירוץ הוא גם לגבי יום הכיפורים. גם יום הכיפורים הוא אותו דבר. זאת אומרת, הוא עם ובלי. הוא חלק אבל לא חלק. למה? כי יש לו את המעלות המיוחדות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא, דרשו השם וימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא אומר, אני פה, אני בסביבה, אתם רק צריכים לרצות, ואנחנו בקשר. קבל אתכם, לא לארמון. המלך מקבל אתכם ישר, בלי כל המתווכים, בלי כל המשרתים, בלי דרשו השם בהימצאו. אז זה יום הכיפורים מצד אחד, זה הזדמנות גדולה. אבל מצד שני, אומרים כמה וכמה מגדולי ישראל. רבי יצחק בלזר, שהיה כמו שאמרנו מקודם, מגדולי תלמיטיו של רבי ישרול סלנטר. אומר את גם המשך חוכמה, ופירושו בסוף פרשת ניצבים, שקראנו לא מזמן. המשך חוכמה. רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, זה צדיק לברכה, בעל המשך חוכמה והאור שמח על הרמב״ם, שניהם אומרים, והמשך חוכמה מביא בעניין הזה את הגאון מווילנה, והוא אומר, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, זה לא המלצה, זה חובה. אומרת, המלך אומר לך, אני פה, אני קרוב, תקרא, אני אענה. אז מצד אחד זה הזדמנות ענקית, אבל מצד שני, איך מסתכלים על אחד שאומר, טוב, הוא פה, בסדר, שימשיך להיות שם, לא בשבילי. המלך בא אליך, ואתה מתעלם? אומרים גם רבי יצחק בלזר וגם המשך חוכמה בשם הגאון מווילנה, הימים האלה זה חרב פיפיות. מי שמנצל אותם כמו שצריך, יכול להתעלות. אבל מי שלא, זה גם סכנה גדולה. אתה מתעלם מהקדוש ברוך הוא? בכל זאת, נכון, אבינו, אבל גם מלכנו. שתי בחינות יש פה, אבינו מלכנו. צריך, אומר רבי יצחק לבלזר, צריך להיזהר. כן, הגמרא מביאה סיפור בסוף מסכת יומא, על רב עם השוחט שם. הקפיד עליו, סיפור, לא נכון, לא נחזור עליו כרגע, אבל זה הסיפור שמביא רבי יצחק לבלזר כדי להוכיח כמה יום הכיפורים יכול להיות מסוכן. הימים שלפני יום הכיפורים, וגם יום הכיפורים עצמו. מי שלא מנצל אותו, מי שחושב שזה עוד איזה משהו שצריך להעביר אותו, אז זה יכול להיות גם, יכול להיות גם משהו שהולך לכיוון השני. כן? רב מאיר חדש, רב צדיק לברכה, כן, המשגיח הידוע מירושלים, כן? הוא היה תמיד לצורך העניין הזה, מביא גמרא כדי להדגיש את הנקודה הזאת. מה?
הרב של הרב פרץ.
הרב של הרב פרץ, בדיוק, כן, הרב פרץ, אני רואה, ומאיר חודש, מאיר חודש.
תמיד נזכיר.
כן, מאיר חודש. היה גאון עצום, אבל זה לא עניין של גאונות, הוא היה משגיח במובן של הימים עברו, גם של היום, כן, גם היום, ברוך השם, יש משגיחים שאף אחד לא מכיר אותם, אבל הם צדיקי עולם. כן, אבל משגיח זה מה שנקרא בחסידות משפיע. זה בערך אותו מובן, זה מישהו שהתפקיד שלו זה לא ללמד אותך דף גמרא, אלא לדאוג שאתה תהיה יהודי טוב יותר. בכל המובנים. התפקיד של המשגיח, מישהו שצריך למצוא מסילות ללבבו של כל בחור ישיבה, והרי כולם שונים זה מזה. לדעת, לטפל, לזהות את הנקודות, את הרגישויות, הצדדים החזקים, החלשים של כל אחד, והפוך, להרים אותו. זה משגיח. אחד מגדולי המשגיחים, המשגיח של ישיבת חברון, היה לו מאיר חדש, אבל הוא תמיד קורא לו מאיר חודש. כן, באמת, הוא היה רבו של הרב פרץ, הרב פרץ מזכיר אותו בכל הזדמנות, רק צריך להסתכל איך הוא מזכיר את השם שלו, בחיל ורעדה. בחיל ורעדה, ושם, הרב שלי, מאיר חודש, עובר לדום. עכשיו היינו בדרשת שבת תשובה שלו, כן, בשבת האחרונה, מאיר חודש, תמיד הוא מזכיר אותו. כן, שרון, אתה רואה, העיניים שלו נחות להתנוצץ, והוא עובר לדום.
גם מי משני, שהוא
נותן. נותן את השיעורים שם, כן. בלכון הרננה.
כן, כן, אין פעם שהוא עובר
בלי. כן, בקיצור, מאיר חודש, אומר, על העניין הזה, הוא מביא את הגמרא במנחות ממגימל. כתוב שם שרבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן מעונשו של תחלת. למה? כי זה מצוי, וזה איננו מצוי. מצוי ולא הביא, עונשו מרובה. מסביר שם רבי מאיר חודש, וככה גם מובא בגמרא, אבל זה, על מה מדובר שם? הוא אומר, משל למה הדבר דומה? לא הוא אמר, זה הגמרא מביאה. הוא משייך את זה ליום כיפורים. משל למה הדבר דומה? למלך שלקח שני עבדים ואמר להם, אתה תביא לי חותם של טיט ואתה תעשה לי חותם של זהב. ואחרי זה הגיע היום שהם יביאו לו את החותמות, זה לא הביא את החותם של הטיט וזה לא הביא את החותם של זהב. שניהם לא עשו. אל מי המלך יתייחס בחומרה יותר? כמובן שלאותו אחד שהיה צריך להביא את החותם של הטיט. להביא חותם של זהב זה קשה. מאיפה אני אשיג את הזהב? איך אני יודע מה החותם? אבל טיט זה זמין. זמין לך, למה לא הבאת? כן, כמו הגמרא המשתמשת שם במשל, גדול עונשו של לבן מעונשו של תכלת, כן, בציצית. הלבן זה דבר מצוי, לא נראה אותך משיג תכלת. כן? עשית את ציצית שכולה לבנה ואין בה תכלת. נו שואל, כולנו הולכים ככה היום אגב, כן? חוץ מ... כן, כנראה שכן עושים, שמים שם התכלת. אבל רוב הציציות הן לבן, לא כן לבן, זה בסדר. אף אחד לא בא לך בטענות. אבל אם גם לבן לא עשית, למרות שזה כל כך זמין, אז באים אליך בטענה. למה? הושט היד וגע בם, זה נמצא כמתחווה קשת, למה לא לקחת? אותו דבר זה יום הכיפורים, ככה מסביר רב מאיר חודש. הוא אומר, מילא עם חזרה בתשובה היה כרוך בטיפוס על האברסט, אז היית אומר, טוב, לא הצלחתי לחזור בתשובה, זה מעל לקוחותיי. זה התחלת.
לא רחוקה ממך.
לא רחוקה ממך. לא בשמיים. קרוב אליך הדבר מאוד, נכון מאוד, בפיך, זה נגיש, זה מצוי. זה מצוי כל השנה, ועל אחת כמה וכמה זה מצוי ביום הכיפורים. אז זה היה לך כל כך מצוי, ולא תפסת. גדול עונשו של לבן, ועונשו של תכלת. אתה אומר את הגמרא. ובאמת כדי לא להאריך יותר מדי, המשנה שמה, בסוף מסכת יומא, אומרת שמה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם? לפני מי אתם מתארים? כן? הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. ונאמר, זרקתי עליכם מים טהורים, בפסוק מחזקאל, ונאמר, מקווה ישראל השם. פסוק מירמיה. ונשאלת השאלה, א', למה אומרת שם המשנה, למה רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם? ולפני מי אתם מתארים? למה צריך להגיד את זה כפול? ושאלה שנייה, למה צריך שני פסוקים? למה צריך להגיד, וזרקתי עליכם מים טהורים, וגם להגיד, מקווה ישראל השם. שניהם הרי מדברים על מים, שניהם מדברים על תבילה. למה צריך להגיד את זה כפול? זו אותה שאלה, וגם אותה תשובה. אותה תשובה לשתי השאלות. יש האמת כמה תשובות לעניין הזה, וכאן יש באמת שיחה נפלאה של הרבי, שמחבר את האמירה הנפלאה הזאת של רבי עקיבא, שהיא כל כך מפיצה אופטימיות. אשריכם ישראל, למי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? לשיטתו של רבי עקיבא בכל מקום אחר. שיטת רבי עקיבא, כמו שבא בעיקר לידי ביטוי בסוף מסכת מכות, שני המעשים שם בדף חפדלת, ממש בסוף מסכת מכות, על שהיו הולכים ורואים את השואל שיוצא מבית קודשי הקודשים. אומר הרבי, יש פה שיטה של רבי עקיבא, שמתחילה מפה מאשריכם ישראל, ונגמר, ממשיכה שם מסכת מכות. זה תמיד ההסתכלות על העתיד. ההסתכלות הזאת היא שלא מסתכלת על ההווה, על העכשיו, על העשר, על המאה שנים הקרובות. נצח. מסתכלת, גם אלף שנה זה כלום, לעומת נצח. כן, שזה סטיקר מאוד נחמד, מי שכתב אותה על איזה רוח הקודש. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. מכיר את הסטיקר הזה, נכון? זה ככה. מי שחושב שהחיים נגמרים ב-120 וזה, אז יש לו דרך מאוד קצרה. אז הוא מיואש, הוא מתוסכל, כל דרגע הוא צריך לנצל, כי אחרת חול ושתו, מחר נמות. אבל מי שמבין שזה רק הקדמה לנצח, אז הוא לא לחוץ. בסדר, אז זה יהיה. קצת יותר, קצת פחות. מה משנה? מסתכלים על הנצח.
זה הפוך מה שעד עכשיו שמעתי.
שמה?
שאני צריך את החוץ פי כמה.
השאלה היא ממה? כן, 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 ממה? אתה בטח לא לחוץ מכיוון שאתה הולך לגמור לזה ב-120 ועדיין לא תיארת בכל העולם. בקמצ'טקה עוד לא היית. או, מה אתה? תעזוב את העולם בלי להיות בקמצ'טקה? חייב להיות שם. ומסע בערי החושך? ומה עם איזה קרוז באנטרקטיקה? עם שוברת קרח? איך לא עשית זה באופנה? אתה לחוץ? לא הספקת? על הלחץ הזה אני מדבר. כן? לחזור, ספר לחבר'ה. מילא, כן, לא, אבל הקטע של לחזור וספר לחבר'ה, איך היה בקמצ'טקה? או בשוברת הקרח האלסקית שם, באנטרקטיקה. זה כל הטעם, זה טעם החיים. אבל לא הוציא את העיניים לחבר'ה, אני הייתי, אתם עוד לא. זה סוג של לחץ שאנחנו רואים שהוא מיותר. לא בשביל זה אנחנו פה. הלחץ הוא איך לא לבזבז רגע, על הדברים החשובים באמת. יש איזו אמירה, עוד פעם, אני חייב להגיד לכם במאמר מוסגר, שעד לא מזמן, הייתי אומר, אם כבר אמרתי משהו, אז מה, נגיד אותו עוד פעם? אני חשבתי שאם אמרתי משהו, אז זה. ולמדתי שיעור גדול אצל הרבנית מיכל פרץ. הייתי אצלה שיעור גדול. יש לה שיטה שנקרא שיטת הספירלה. מכיר את העניין הזה? כן, שיטת הספירלה. לא רק שמותר, לא רק שצריך, חובה לחזור על הדברים החשובים פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי זה בספירלה, זה כל פעם. אני רואה לך שאתה מסתובב, אבל אתה גם מעמיק תוך כדי כך. זה לא סתם מסתובב, אתה גם נכנס. כן, זה שיטת הספירלה של הרבנית מיכל פרץ. טוב, מה אני רוצה להגיד בעניין הזה?
שיטת
המקדחה. מה?
שיטת המקדחה.
שיטת המקדחה, בדיוק, כן. שיטת המקדחה. טוב, זה היה שם איזה עניין אחר, לא חשוב. העניין הזה, נחזור לנושא הזה של הרבי עם השאלה והשיטה של רבי עקיבא ומה השאלות שם בעניין של המשנה, שם ביומה. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? יש איזה כמה תשובות נפלאות ביותר על העניין הזה, ואני עוד פעם, העניין הזה של רבי, האמת היא שבהתחלה חשבתי לדבר על השיחה הזאת של הרבי, על שיטתו של רבי עקיבא בהבנת המשנה האחרונה במסכת יומה. ותוך כדי כך לעשות השוואה מדהימה שעושה הרבי בין המשנה הגמרא האחרונה ביומה בבבלי לבין זו שבירושלמי. והבדילי הנסח שהם גדולים מאוד שם, ולהבין את פשרם. רבי מוציא שם פנינים נפלאות מאוד, גם על שיטת רבי עקיבא, וגם מאיר באור יקרות מחלוקת שמופיעה שם, גם בבבלי וגם בירושלמי, בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה. איזה רבי יהודה? יש שתי גרסאות, וגרסה אחת זה רבי יהודה בן בבא, וגרסה השנייה זה רבי יהודה בן בטרה, אבל מחלוקת גדולה בשאלה, האם בן אדם שמתוודה צריך להזכיר את חטאיו או לא צריך להזכיר את חטאיו. כן, זה מחלוקת גדולה שם, והשאלה היא, אז זה השיחה הזו של הרבי, אבל בדיוק סיפרתי מקודם לרבי יעקב שהיו לי קצת מחשבות והרהורים בעניין הזה, כי השיחה הזאת היא מאוד גבוהה, מסובכת כזאת, היא גבוהה מאוד, עוסקת בעניינים שבסטרטוספירה, שיטת רבי עקיבא, ההווה לעומת העתיד. אמרתי, אם אנחנו מדברים פה על הכנה ליום הכיפורים, צריך פה אחלס, אחלס, יום הכיפורים, להבין מה זה ולעשות מה שצריך, פשוט מאוד. כן, אז, אבל בכל זאת אני מזכיר את השיחה הזאת, כן, שלא יהיה, אילו התעלמתי, בעזרת השם נראה אותו בהזדמנות אחרת. אז שם הוא נותן גם תשובות מאוד מאוד עמוקות לשאלה הזאת, למה אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, מי מתאר אתכם, אבל מובא בספרי המוסר, תשובה הרבה יותר פשוטה, לא הרבה יותר פשוטה, אבל מאוד פשוטה להבנה. הוא אומר, אנשים מתחלקים לשני סוגים. יש אנשים שבאים אל המקווה בשביל להיטהר. הוא בא אל המקווה, הוא רוצה להיטהר, הוא בא אל המקווה. יש אנשים אחרים שאם לא יביאו את המקווה אליו, הוא לא ייטהר. זה ההבדל, מאוד פשוט. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים אם אתם רוצים להיטהר? מי מטהר אתכם אם אתם לא רוצים להיטהר? גם אם אתה הכי פסיבי שיכול להיות, רק תראה קמצוץ של רצון, יש בחור בא אליך, מזה עליך מים טהורים. אתה בשלב יותר מתקדם. אתה הולך למקווה. מקווה ישראל השם. אתה הולך למקווה. אגב, אומרים בעלי המושג, כמובן, מים זה תמיד משל לתורה. אוי כל צמא לכו למים, ודאי שזאת התארה הכי גדולה שאפשר לעשות, זה לרחוץ בעולמה של תורה, וכמו שבתפילה במקווה זה צריך להיות בשלמות, בלי חציצה בכלל, ככה גם התפילה בעולמה של תורה, בשלמות, עד קצות שערותיו, בלי חציצה בכלל, כן, וכוח התורה פה כמובן יכול לתהר ולעשות נפלאות בעניין הזה. אבל וכאן אני חוזר למה שהתחלתי להגיד מקודם, אותו עיקרון הספירלה, כן, שקראנו מקודם. וזה למעשה אולי הנקודה העיקרית, המרכזית, ועם זה בעזרת השם נסיים. פלוס עוד איזה קטע שפה אני מחזיק כבר הרבה זמן פתוח מהמסילת ישרים. אני אגב אמרתי מזה מקודם, אני לא יודע אם כולם שמעו, שבחינתי המלצתי החמה מאוד להיכנס ליום הכיפורים מוכן, זה לקרוא את ההקדמה ואת הפרק הראשון של מסילת ישרים. ומי שלא יעשה את זה, אנחנו נעשה את זה בשבילו. כמו שאמרנו, זה לא בא אליך, אתה לא בא לזה, זה בא אליך, כן? לא את הכל, אבל חלק, חלק קטן, רק בשביל באמת להיכנס למוזה.
בדרך כלל
שלום חדש כמובן מזכיר לך. בדרך. זה הספר, זה המחבר היחידי שכותב על הספר שהוא חיבר, שהוא לא חיבר אותו. אתה מכיר את זה? הוא אומר, זה כמובן בתור בדיחה, כן? אבל הוא אומר, אתה קורא את המשפט הראשון.
אין שום דבר חדש, הכל תמיד.
לא, 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 לא זה. אמר המחבר, החיבור הזה לא חיברתיו. ככה הוא פותח. החיבור הזה, לא חיברתי אותו.
אני קראתי משפט
זה פעמד, כמובן שזה צריך לקרוא, החיבור הזה לא חיברתי ללמד בני אדם את אשר לא ידעו, כן? זה ברור. אתה קורא את החלק הזה, החיבור הזה לא חיברתי, אני לא כתבתי אותו. טוב, זה היה בתור בדיחה, אבל הנקודה באמת המרכזית של יום הכיפורים, זה באמת אפשר לחזור על זה 50 פעם, זה עדיין לא מספיק. זה העניין כמובן של החזרה בתשובה. זה ההזדמנות הגדולה, וזה מושג חמקמק, וכמו שאמר רבי שרול סלנטר, קראנו את זה מקודם, העניין של החזרה בתשובה זה אדם שיקבל על עצמו קבלה דקה שבדקים, קטנה שבקטנות, מעטה שבמעטות, אבל שיקבל על עצמו משהו, ויעמוד בו. לשנה הבאה, עלינו לטובה. זה לא צריך להיות בשמיים, להפך. זה משהו קטן. אבל, אם אתה עומד בעיצומו של היום, לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר, ריבונו של עולם, אני חוזר בתשובה שלמה, עכשיו, והנה, אני מקבל על עצמי שככה וככה, מהיום, בעזרת השם, בעזרתך, אני הולך לעשות ככה וככה, או לא לעשות ככה וככה, כמו שהייתי עושה מנהג נפסד וקלוקל עד היום. לא משנה.
בלי נדר.
מה? בלי נדר. כן, ודאי שבלי נדר, כי יכול להיות שלא תצליח. אבל צריך מראש לכוון. וכולם מדגישים את זה, כל אחד בדרכו, כך קטן, קטן, אל תפליג, אל תגיד אני עכשיו הולך לעשות גלגולי שלג וסיגופים ותיקון חצות כל לילה ולגמור 8 דפי גמרא כל שבוע. לא, 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 לא בעניין הזה בכלל. אך קטן, אך קטן. דוגמה, מה? הרבה דוגמאות. אחת, למשל, להקפיד מאוד בברכות הנהנין. אתה אומר ברכה, אל תגיד אותה כלאחר יד. לכוון את הברכה. בעיקר במילים הראשונות. אתה אומר, ברוך אתה, השם. אז אנחנו פעם דיברנו על זה. הרי באדם שאומר את המילים האלה, צריך באותו להגיד ולהתעלף. הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, כאילו זה חבר שלו.
ברך אותו, הוא לא מדבר
על זה. אבל אומר אתה. אומר אתה, אתה יכול גם לברך את החבר שלך, להגיד לו ברוך. המבורך, אבל אתה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא.
נכון, הצרפתים שמדברים אחד אל השני מדברים בגוף שלישי.
ודאי, גם היום של... לרבנים אומרים, הוא, כן, אומרים בגוף שלישי. כבודו, כן, אז אם לרב אתה מדבר בגוף שלישי, לקדוש ברוך הוא אתה מדבר בגוף שני? אתה פה, ברוך אתה, כן. שהכל נהיה בדברו. תודה רבה, עשית אבי. זה למשל דוגמה. להקפדה או ל... כן, בסדר גמור. אני אומר לך, יכול... אני אומר לך שדוגמאות זה הדבר האחרון שחסר פה. לצערנו, יש כל כך הרבה דוגמאות של דברים שאפשר לתקן בהם. כן, אין ספור דוגמאות. אני אומר לך תרב עוד חמש דוגמאות ככה בשליפה. הנה, או, בדיוק, נכון מאוד. קריאת שמע למיטה. להקפיד בקריאת שמע למיטה, להגיד אותו כמו שצריך. הרי עם זה אתה עולה באותו לילה לשמיים, בדין של מעלה, כמו שאתה עולה בראש השנה, אתה עולה גם כל לילה. אני מסור דין וחשבון, כל מה שעשית ביום. תגיד קריאת שמע למיטה, כמו שצריך. תקפיד על זה, תגיד את זה. לא את הכל, זה ארוך. לפחות חלק, הדברים החשובים, תגיד מתוך כוונה, תקפיד שאחרי ברכת המפיל, אתה לא מתחיל, לא מתחיל לקרוא רם אורן אחרי שאתה אומר ברכת המפיל. כן, אני בתוך עמי אני יושב.
רם אורן לא עולה את זה
לא משנה, אז גם ידיעות. כן, או אתה יודע מה, אפילו המודיע לצורך העניין. אמרת המפיל, זה גמרנו, אחרי המפיל, בין המפיל לבין השינה, לא עושים כלום. הולכים לישון. או למשל, דבר נוסף, זה בדיוק אמר לי, אמרתי עוד לפני כמה, בדיוק דיברתי על זה בעיצומו של ראש השנה. ממש, בשיחה מהסגנון הזה, הייתי לו את הדוגמה הזאת, הוא אמר לי, וואה, זה אתה לא צריך להגיד לי, זה הברכה הכי חביבה עליי. דיבר על ברכת אשר יצר. זה מה שירותים? אומר אשר יצר? תגיד את זה כמו שצריך. זה הגוף שלך, הרפואה שלך, החיות שלך, הבריאות שלך.
אם צריך, אז זה
לא. איזה כמו שצריך. אומר, פה אתה לא צריך להגיד לי. אני את זה אומר, מכוון, זה ברכה הכי חביבה עליי. ככה הוא אמר. כן? לא לדבר על הדברים הטריוויאליים, כמו העניין של קביעת עתים לתורה, שזה... אין מה להגיד. זה הכי חשוב. לא אנחנו אומרים, תלמוד תורה כנגד כולם. זה טריוויאלי. זה פשוט. איך לקבוע עתים לתורה. יש עניין של להקפיד להדיר יותר מצוות צדקה, שלא עושה את זה. צדקה רחבה מצוותך מאוד, זה מצוות הצדקה, מוכיח בעל התניה בספר התניה. על זה נאמר רחבה מצוותך, יש המצווה שנקראת רחבה, יש, כל מצווה יש לה סלוט. זו מצווה שמסתרת מאופק עד אופק, מצוות צדקה. כן? אז להדיר, להקפיד, להוסיף. מצוות צדקה, במיוחד במה שנקרא בהוראת קבע, לא חייבת להיות כפשוטו, אבל מחזורי. הרבי, האדמור הזה, כן, מדבר מאוד בשבחה של צדקה רוטינית. אתה גורם לעצמך, כל חודש, נותן, או, זהו, אתה בפנים. אם אתה עושה מתי שבא לך, אז בסדר, אתה אין ואוט, און ואוף. האם זה רוטיני, אז אתה כל הזמן בפנים. כי גם בין א' לחודש הזה, א' לחודש הבא, אז אמנם לא נתת, אבל אתה בין לבין, אתה בתוך התקופה שאתה נותן, זה נתנה מתמשכת. אז הכי טוב, זה בעניין הזה, הנה רוטינית, עוד פעם, לא חשוב מה הסכום, כן? עוד סכום סביר. כן, על דרך זאת כמובן לא חסר דוגמאות, ויש הרבה מאוד דברים שבהם זה הכי קשה, באמת הכי קשה, בעניין של המידות, של תיקון המידות. זה הכי קשה, כל מה שאמרתי עד עכשיו זה קל. זה קל, יחסית זה קל, זה עניין של החלטה. אם אתה מחליט ואתה מספיק נחוש, אז אין שום בעיה לעשות אף אחד מהדברים האלה, אפילו את כולם ביחד. אבל כשזה מגיע לעבודת המידות, וואי וואי וואי, זה קשה. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, אומר הרמב״ם, האדם יכול לחטוא גם במחשבה, לא רק במה שהוא עושה בפועל. הרשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. אתה יכול לחתור אפילו במחשבות לא טהורות, לא קשרות. זה חלק מהתשובה, זה דרגה אחרת של חזרה בתשובה. זה כמובן, עוד פעם, זה הרבה יותר קשה, אבל צריך לסמן שם איזה מטרה. צריך לסמן שם מטרה. זה מה שיודע שיש לו חולשה בנקודה מסוימת. צריך לעבוד על זה. זה גם קבלה מאוד מאוד חשובה ביום הכיפורים. אז אני אומר, רבו ישראל, אני אומר לעצמי, אני מזכיר לעצמי, מזכיר לכולנו, ספירלה, כן? אין פה יותר מדי, זה באמת לא בשמיים. זה פשוט. צריך לבוא ליום הכיפורים מוכנים. לא להתחיל לחשוב ביום כיפור על הקבלות. אבל לא עכשיו. עכשיו, עכשיו, יום הכיפורים, לעמוד בלב טהור, ישר, לפני הקדוש ברוך הוא, לזכור שהוא קורא מחשבות, יודע בדיוק מה אתה באמת חושב, ולהגיד ריבונו של עולם, אני עוד בפניך פה, ומקבל, רוצה לחזור בתשובה. אמרת, פתחו לי פתח, הנה אני פותח. ככה וככה, זה הפתח שלי. אומר בעל המסילת ישרים, יסד החסידות ושורש העבודה, ראשי תיבות של שם השם, התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים הבתור מגמתו, וכל אשר הוא עמל כל יום מחייב. והנה מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה ומצטרך לדבר זה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם הקל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. ועל כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם, מחר לקבל שכרם. אני מדלג פה קצת, והנה, שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך, והם הם התאוות החומריות אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי, ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה, כי כל ענייני העולם בין לטוב בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם, העוני מצד אחד והעושר מצד אחד, כי עניין שאמר שלמה, פן אסבה וכיחשתי, ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי, וגומר. השלווה מצד אחד, והאיסורים מצד אחד, עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור. ואם יהיה לבן חל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם, אשר יזכה להידבק בבוראו, ויצא מן הפרוסדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים, וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ואת אבותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל להידבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. יש פה כמובן עוד הרבה, אבל פשוט צריך לקרוא את זה וליהנות. כן, זה דברים באמת נשגבים ומרנינים. ובעיקר שווים לכל נפש. את הרמח"ל אפשר ללמוד בכל הדרגות האפשריות. אפשר להעמיק פה בכל משפט, טילי טילים של פלפולים. אפשר לקרוא את זה כפשוטו ולהבין. אפשר לקרוא ולהבין. אז יהי רצון באמת שניקח ונדע לנצל את יום הכיפורים הזה, התשע"ד, תהיה שנת עבודת השם. כן, בעזרת השם. נזכה באמת לחזור בתשובה שלמה, ושהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתנו, גם אם היא לא תהיה מושלמת. אנחנו יודעים שאנחנו לא כאלה יכולים באמת לחזור בתשובה לגמרי, לגמרי, בהידור. אז גם אם זה יהיה לא בהידור, אז ברוך הוא, הרי למדנו מקודם, מקבל את התשובה, כן, גם אם היא לא מושלמת, גם אם היא חלקית, ובעזרת השם, נזכה שהקדוש ברוך הוא תקבל ברחמו וברצון את כל תפילותינו, תשובתנו, את כל וידויינו, כל בקשותינו, תחנוננו לפניו. נזכה באמת להיכתב ולהיחתם לחיים טובים, ארוכים ולשלום. אנחנו וכל המשפחות הנכבדות וכל הקהילות וכל עם ישראל באשר הוא שם, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה. בעזרת השם וישר כוח גדול לכולכם, באמת כל השנה אתם מזכים אותנו מאוד, ובעזרת השם שנזכה תמיד להמשיך ככה, לעלות מחיל אל חיל. בעזרת השם. כן, יהי רצון.